ערב טוב. שתי פרשיות מחוברות השבת, פרשת בהר ופרשת בחוקותיי. ומפני החיבור של שתי הפרשיות אנחנו מפסידים את קריאתה של הפטרת פרשת בהר. ועיקר השיעור הערב יוקדש בעזרת השם דווקא להפטרה היהודה לפרשת בהר, לא שלא נקרא השבת, כי מתוכה אני מבקש לנסות להבין את החלק אולי המרכזי בהפטרה שכן נקרא של פרשת בחוקותיי. הפטרת פרשת בחוקותיי נמצאת בעמוד למעלה, המקור הראשון, ירמיהו בפרק ט"ז. השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה, אליך הגויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל. ואחרי שלושה פסוקים של תיאור של נחמה שתבוא בסוף, עובר ירמיהו לתיאור קשה מאוד של חטאת יהודה ושל התוצאות שהתלוו לחטאת הזאת. חטאת יהודה כתובה בעת ברזל, בציפורן שמיר, חרושה על לוח ליבם. הוא מתאר את הסבל שיסבלו בעקבות החטא. והתיאור המסתיים מסתיים בפסוק ד' המופיע לפנינו במקור, מילה יחידאית בנביא בהקשר כזה, ושמטת. מזכיר לנו את השורש של שמיטה, אבל לא על הארץ אלא על העם, כלומר אתה תשמט. ושמטת ובך מנחלתך אשר נתתי לך, ועבדתיך את אויביך בארץ אשר לא ידעת, כי אש קדחתם באפי עד עולם תוקב. נבואה קצרה וקשה מאוד של פורענות. ושמטת ובך מנחלתך אשר נתתי לך. פסוק מסורבל, הרד"ק מתחת לפסוקים מיד מסביר אותו. ושמטת ובך, פירוש ושמטת, והשמיטה תהיה בך, שתשמט מנחלתך. לא העם רואה את הארץ נשמטת, אלא אתה עצמך נשמט. ומה אז מציע הנביא במרכזה של ההפטרה? עד כאן אגב גם ההקשר לפרשה, לפרשת בחוקותיי, ברור מאוד. פרשה של תוכחה אחרי הברכות, פרשה שמתארת את העבודה לגוי אשר לא ידעת, והדברים דומים. גם הפרשה בפרשת בחוקותיי בתורה מתארת שהסיבה היא החטא, חטאת יהודה. אבל לנביא יש הצעה שלא מאמרת בפירוש בפרשה, וזה תוכנה. ארבעה פסוקים מרכזיים מאוד. כה אמר השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. הדובר כאן הוא ירמיהו הנביא, המנבא כל הספר נגד התפיסה הנותנת יד לעמים ושמה מבטחה רהביה בהם דווקא. והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חרירים במדבר, אלף מלאכה ולא תשב. ויש גם את הצד השני. ברוך הגבר אשר יבטח בה השם והיה השם יבטחו. וזה הבוטח היה כעץ שתול על מים. זה מה שבאים להציע לעם שנענש בשמטתה ובך. עם שעונשו הוא הגלות שמתאר ירמיהו בספרו, הוא מאבד את היובל, את השורש, את הקשר. מוצעת לו הצעה אחת מרכזית, ביטחון באשם. ברוך הגבר אשר יבטח באשם, בניגוד לאותו הגבר הארור אשר יבטח באדם. והיה השם מבטחו בניגוד לאותו הגבר ששם בשר ובואו. והוא, בניגוד ללא בוטח, שהתחושה הפנימית שלו היא כערער וערבה, כעת שאין לו שורשים, הוא ישתרש. והמדובר כאן הוא לא רק בשורשים פיזיים, אלא בתחושה של שורשיות. הוא יהיה כעת שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום. והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידעד, ולא ימיש מעשות פרס. אלה לא פסוקים שאמורים כתיאוריה, אלה פסוקים שחשיבותם שהם אמורים לעם במצב נוראי, במצב של ושמטתה ובך מנחלתך, במצב של חטאת יהודה הכתובה בעת ברזל וציפורן שמיר מובילה אותם לטרגדיות שמתוארות בפרק הזה. ואז מוצעת הצעה אחת מרכזית, ביטחון באשם. והבוטח באשם משול לאיזשהו משל חקלאי. עונות השנה לא משפיעות עליו, מציאויות חיצוניות לא תקבענה את גורלו. משהו פנימי ימשיך להיות קיים בו גם בשנת בצורת, וגם לא יראה כי יבוא חום. ולכן גם אם התחושה עכשיו היא שאין שום סיכוי, הרי שהוא לא ימיש מעצות פר. אבל לאדם קשה לקבל את האופטימיות הגדולה הזאת שנשמעת דווקא מנביא הפורענות שלנו כאן מירמיה. ולאדם זה קשה, כי עקוב הלב מכל ואנוש מי ידאג. הלב עקוב, ועד שהעקוב יהיה למישור, קשה ללב העקוב, העקום, לקבל את היושר הזה שברוך הגבר אשר יבטח בשם. וזה קשה באמת, כי זה פשוט להבין את הדברים ברמה האקדמית שלהם. אבל זה קשה להבין את הדברים בתור ההצעה המעשית ביותר בשעה קשה שאותה יכול להציע הנביא, שיותר מכל הנביאים חזה את השעה הקשה וניבא על גודל הקושי של השעה, ורואה את ההתממשות של הקושי הזה, ובלי שום פקפוק על השאלה מה לעשות, הוא מציע אשר יבטח באשם והיה אשם יבטחו. נדמה לי שבהפטרה של פרשת בהר, שאליה אני מבקש לעבור עכשיו, מבקש ירמיהו ללמד איך מממשים רעיון כל כך יפה אבל כל כך קשה דווקא בשעות כאלה. ההפטרה של פרשת בהר היא בעצם פרק ל"ב של ירמיהו, שאנחנו בהפטרה קוראים את רובו. ההפטרה מתחילים בדרך כלל בפסוק ו', אבל בצילום שלפנינו אנחנו מתחילים דווקא מתחילת הפרק, כי תחילת הפרק היא תיאור היסטורי בעל חשיבות להמשכו של הפרק. פרק לכאורה פשוט מאוד, אבל מלא בשאלות, שנדמה לי שיש להן רלוונטיות גדולה מאוד, גם למציאויות שאנחנו חיים בהן. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם, בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה 18 שנה לנבוכדנצר. ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. ירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית מלך יהודה, אשר כלאות צדקיהו מלך יהודה לאמור, מדוע אתה ניבא לאמור, כה אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולכדה. וצדקיהו מלך יהודה, הכל תיאור מצב בינתיים, לא ימלט מיד הקדמים, כי הנתון ינתן ביד מלך בבל, ודיבר פיו עם פיו ועיניו את עיניו תראמה. ובבל יוליך את צדקיהו, ושם יהיה עד פוקדי אותו נאום השם, כי תלחמו את הקדים לא תצליחו. זו הייתה נבואתו של ירמיהו, וכך הוא הסתובב בירושלים וניבא. צדקיהו המלך כבר אין לו כוח לנבואות האלה, והוא פותר את הבעיה על ידי זריקתו של ירמיהו לחצר המטרה. הוא קולה אותו בחצר המטרה, ואיתו הוא קולה את הרוח שמבקש ירמיהו להכניס בירושלים. ירושלים כבר נצורה 3 שנים בידי הבבלים. שנה עשירית לצדקיהו. מסביב לירושלים סוללות, עליהם נמצאים הצרים ומקים את ירושלים בכל הצורות. בתוך ירושלים רעב, בבר, כל הצרות שיש. ובאותו הזמן הקדוש ברוך הוא מתנבא אל ירמיהו, והמיקום שהנבואה הזאת מתקבלת הוא בעל חשיבות. בחצר המטרה, בכלא, שבו ירמיהו נמצא, בחצר של צדקיה. נבואה שהיינו מצפים עכשיו היא אולי אמורה להיות נבואה גדולה מאוד, הרואית מאוד, בעלת משמעויות היסטוריות גדולות. הרי הנבואה הקודמת של ירמיה שבגינה הוא אסור, היא שצדקיהו הולך להיות מולך בראש ירושלים לבבל, נבואה שהנה הולכת ומתממשת, וירושלים נתונה ביד כסדים, ואז מופיעה הנבואה כך. כך מתחילה ההפטרה שלנו. ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אליי לאמור. ויאמר, כנראה לאנשי המשמר, אולי לאסורי המלך שנמצאים איתו, כך היה אליי דבר השם. הנה חנמאל בן שלום דודך, בא אליך לאמור, תנה לך את שדי אשר בענתו, כי לך משפט הגאולה לקנות. זה סוף הנבואה. ונשים טוב לב, זהו דבר השם ורק זה. ירמיהו לא מקבל בדבר השם שום הוראה מה לעשות עם חנמאל. מתבונן בפסוק, אין הוראה כזאת. לא נאמר לו אם לקבל את ההצעה או לא לקבל את ההצעה. לירמיהו נאמר שיבוא חנמאל ויציע לו שדה בענתות, והוא קרוב לו, וכמו שנלמד בשבועות במגילת רות, לא משפט הגאולה על השדה. כל הנבואה היא, כל מה שמתממש עכשיו לעיני הסוהרים או השומרים או היהודים האחרים שנמצאים עם ירמיה, הוא שירמיה יכול להגיד, תראו שעוד מעט חנמאל בא אליי. והדבר הזה מתממש. ויבוא אליי חנמאל בן דודי כדבר השם. רק דבר השם שמופיע פה הוא בעל משמעות, כי זה בעצם כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שהוא יבוא. אל חצר המטרה. חצר המטרה ממוקמת במקום שכנראה לבקר שם אסיר כמו ירמיה, זה סיפור מסובך. ויאמר אליי, קננה את צדי אשר בענתות, אשר בארץ בנימין. מוזר, ירמיהו לא יודע איפה ענתות. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו מה יגיד חנמאל, הוא לא אמר לו שהוא יאמר שענתות נמצאת בארץ בנימין. זה גם באמת מיותר, כל ירמיה מתנבא סביב ענתות, ענתה של היום, בארץ בנימין, הכל מוכר. אבל זה פרט קטן. קננה את צדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה קנלה. עד כאן. ועידה כדבר השם הוא. כל הפרשנים שואלים, עכשיו אתה יודע שזה דבר השם? כשהיה אליך דבר השם שחנמאל יבוא אליך, לא ידעת שזה דבר השם? מה הוא חידש? ועידה כדבר השם הוא. זה הכל. נחזור מיד לפסוקים, אבל אולי נראה את השאלה הזו כפי שמנפח אותה אברבנאל לפני שנחזור לפסוקים. אברבנאל בתחתית העמודה הראשונה. ומיד אחרי זה בא חנמאל אל חצר המטרה ואמר לירמיהו שיקנה שדהו כאשר דיבר אליו האלוקים. ואומנם אומרו, ועידה כי דבר השם הוא, אין עניינו שבא דבר השם אל חנמאל לעשות זה. אברבנאל ניסה אולי לפרש מה ירמיהו מחדש ועידה כי דבר השם הוא, הרי שמע את דבר השם לפני כן. אברבנאל ניסה לחדש אולי האומר את המשפט היה חנמאל. אולי חנמאל אמר שזה היה דבר השם. אבל זה טוען אברבנאל לא שייך. לא פגשנו את חנמאל לא כנביא, ולא פגשנו אותו אומר את זה בשם השם. הוא בא לעשות עסקה כלכלית בניכסי דלוניידי. אז ההצעה הזאת לא מקובלת על אברבנאל. הוא מציע אולי אפשרות אחרת. ולא גם כן שהיה ירמיהו בראשונה מסופק בנבואה שבעתו על זה, אם הייתה נבואה אם לא, ושאתה מתאמץ אצלו. לא ייתכן שעכשיו זה התאמץ אצלו. איזה מין נביא זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז הוא מסופק? בא חנמאל והוא מוכיח עכשיו הוא בטוח? ירמיהו שמתנבא למרחקים של רחל המבכה על בניה ושבו בנים לגבולם, מסופק על נבואה של עוד שעתיים מימוש? זה לא מסתדר. ירמיהו שמתנבא לכל הטווחים, ירמיהו צריך הוכחה שהנבואה באמת היא דבר השם? כי הנה הנביאים, מסיים האברבנאל את השאלה, לא היו מסופקים בנבואתם, והנבואה תודיעם שהיא נבואה בחוזק הרגשה. יש להם הרגשה חזקה, ברורה, יש כאן נבואה. מה זה ועידה כדבר השם? נחזור עוד מעט לנסות לענות על השאלה הזאת, שבה נדמה לי נמצאת עיקר הפרשה הזאת. אבל נחזור רגע לפסוקים. חנמאל אם כן מציע לירמיהו לקנות שדה. המצב העכשווי מבחינה כלכלית הוא ירושלים נתונה ביד כסדים. ירמיהו מנבא שעוד הרבה שנים יחברו אחרי הגלות. ירמיהו הוא זה שנמצא עכשיו בכלא בחצר המטרה מפני שהוא ריאלי בפסימיות שלו. הוא מגיע אליו עכשיו חנמאל ומוצא עכשיו את העיתוי לעשות עסקאות בנכסי דלוניידי, לא בירושלים, באנתה, בארץ בנימין. ואז קורה כאן, ויקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר באנתו. זה כבר לא היה דבר השם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו מה לעשות. וישקלה לו את הכסף 7 שקלים ו10 הקף. ויכתוב בספר, ויחתום, ואעד עדים, ואשקול הכסף במאזניים. פיוט מדויק, של איך נעשית עסקה, על מה? על שדה בעשרה כסף ושבעה שקלים, בענתות אשר בארץ בנימין, דקה לפני הגלות. ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלות. ויתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מרסיה לעיני חנמאל דודי, והוא ברוך בן נריה מזכירו של ירמיהו, ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. מי את כל זה לימד את ירמיהו לעשות? הקדוש ברוך הוא רק אמר לו, חנמאל יופיע ויציע הצעה, לנו נראית מוזרה, לקנות שדה. ירמיהו קונה, עושה מזה עסק, מצהיר הצהרות, וזאת רק ההתחלה. ואצווה את ברוך לעיניהם לאמור, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה ונתתם בכלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. כלומר, הוא יודע שעד שהקניין הזה יתממש יעברו ימים רבים. אבל הוא חותם חוזה. הוא מכניס את החוזה לכלי חרס. והכל בחצר המטרה, בכלא, בעיני היהודים. כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. מי לימד אותו? איך זה קשור? למה הוא הפך את הפרט הטכני הזה של חנמאל שבא לעשות משפט גאולה פרטי לשדה שלו, ואולי בסך הכל היה איש מסחר ממולח שידע שדקה לפני גלות יש איזה נביא נאיבי שמן הסתם יעשה איתו קניין על כמה שקלים, והוא יוכל לפחות לצאת עם כמה גרושים אם הוא יוצא בלי שדות אל הגלות. והוא לוקח את חנמאל ובהשראתו את האסירים בכלא, לעיני כל היהודים זה נשמע שהיה לו במה גדולה. זה הכלא בחצר המטרה. ולפניהם הוא מנבא בשם השם, עוד יקנו בתים ושדות בארץ הזאת, ארץ בנימין. ואתפלל אל השם אחרי תיתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה לאמור. והפסוק הוא עצום. היינו מצפים שהתפילה תבוא לפני כל הסיפור הזה. אולי קודם כל תתפלל, ואז תקבל איזו מנבואה, ומכוחה של התפילה תאמין, ומכוחה של אמונה אתה מחליט שלמרות המצב אתה עושה קניינים בארץ. לא. הוא עושה קניין. הוא חותם. הוא מכניס לכלי חרס. הוא עושה הצהרה גלויה. הוא קובע נבואה, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. ואחרי זה, אחרי תיתי את הספר, הוא מתפלל. ומה הוא מתפלל? תפילה ארוכה שמקוצר המקום והזמן הבאתי רק את חלקה. אהה, השם אלוקים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא יפלא ממך כל דבר. ותוצא את עמך ישראל מארץ מצרים באותות ובמופתים וכו'. ותיתן להם את הארץ הזאת אשר נשבעת לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. ויבואו. והנה המשך ההיסטוריה בתחילת התפילה. וירשו אותם. ולא שמרו בקולך. ובתורתך לא הלכו. ואני חייב להעיר פה. לזה אנחנו לא קוראים תפילה. זה תיאור היסטורי. אין כאן אף מילה תפילה. ובתורתך לא הלכו. את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו. ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. הנה הסוללות באו על העיר ללחדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה, מפני החרב והרעה והדבר. ואשר דיברת היה, והנך רואה. איזה תיאור של נביא זעם שמממש את הנבואה כשהוא בחצר המטרה. ואתה אמרת אליי, השם אלוקים, קנה לך השדה בכסף, והעד עדים והעיר ניתנה ביד הכסדים. זו תפילה או טרגדיה? זו תפילה או שאלה? מה הוא התפלל? ויהי דבר השם אל ירמיהו לאמור, הנה אני השם אלוהי כל בשר, הממני יפלה כל דבר. וגם זה לא חידוש. הרי כך הוא פתח בפסוק י' ז' את התפילה. אהה, השם אלוקים, לא יפלה ממך כל דבר. אז מה הוא קיבל בתור תשובה? שלא יפלה ממני כל דבר. מה הוא יפלן? מה הוא עשה? מי לימד אותו לעשות? מי לימד אותו שכך רצה הקדוש ברוך הוא שיעשה? אברבנאל באמת הציב שאלה חזקה. אז מה זה וידע כדבר השם? העקידת יצחק המופיע בראש העמוד משמאל שואל שאלה עוד הרבה יותר חזקה, מאוד ריאלית. הוא שואל פחות או יותר, אמונה מאוד נחמדה יש לך ירמיהו, אבל פיזית, מי התיר לבזבז כסף על דברים לא ריאליים? זאת השאלה. היא כתובה בצורה הרבה יותר חריפה מכפי שתיארתי אותה על פה. מעתה ראה כי ירמיהו הנביא עליו השלום התפלא מאוד על הסכמתו יתברך לבזבז ממונו ללא תועלת. אגב, מי אמר לך שהוא הסכים שתבזבז? אולי הניסיון האלוהי היה אחר? חנמאל הוא צגה רציני, סוחר טוב, יבוא אליך, יציע לך לקנות שדה בשעה הכי טובה בשבילו למכור, ונראה שאתה תזרוק אותו מהכלא החוצה. איפה נאמר שלא זה היה דבר השם? ומי לימד באמת את בעל העקידה שדבר השם היה שחנמאל אכן צריך לגרום לירמיהו שיקנה? כשגילה את אוזנו לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות? כי אף על פי שלא ציווה לו לקנות בפירוש, הנה כאשר בא אליו ואמר לו כדברים האלה, ועוד הוסיף ואמר, קנה לך, קנה לך לא השם אמר, אלא חנמאל אמר, ונאמר, ואידע כי דבר השם הוא, ירצה שידע ממאמרו של חנמאל, שדבר השם הוא שיקנה. איך הוא יודע? זו הרי לא הייתה נבואה. אולי זה באמת עסקה סתמית. ופה הוא אומר משפט מוזר. ואף על פי שידיעה זו תהיה סברה גובה, לא בתורת נבואה, לא שר מקנות השדה מיד, כמו שנאמר, ויקנה את השדה וישקלה את הכסף וגומר. אני במקום ירמיהו חושב שהייתה לי סברה גוברת אחרת. דווקא לא כל כך לקנות את השדה. מי לימד אותו שזאת הנבואה? ואידע כי דבר השם. והוא קונה את השדה ועושה עסק גדול, ואחר כך הוא לומד מזה שחנמאל בא למכור שדה, שעוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזו. אברבנאל עצמו הוא זה שמשיב לשאלה. הייתי רוצה לקרוא את הדברים שלו בקצרה ואחריהם להגיע לעיקר העניין. אבל פירוש הפסוק, ואני מזכיר, פירוש הפסוק שבו נאמר על ידי ירמיה ואידע כי דבר השם, שעליו שאל אברבנאל, הרי ידעת בהתחלה שדבר השם הוא שחנמאל יבוא. אומר אברבנאל, ואידע כי דבר השם הוא לא שחנמאל יבוא. את זה היה ברור, היה ברור מאוד הדבר לירמיה גם לפני כן. אבל פירוש הפסוק הנה הוא, שבעבור שלא זכר הנביא בסיפור העניין שציווהו השם שיקנה השדה, הוא לא מצווה אכן לקנות כהצעתו של חנמאל, אבל אמר לו בלבד, כלומר רק, שיבוא לו חנמאל לבקש ממנו הדבר הזה, כי לא משפט הגאולה. ולא היה זה ציווי ברור. לכן אמר כאן, ואידע כי דבר השם הוא. רוצה לומר,
אני ידעתי מאופן הנבואה שהגיע לי כי דבר השם הוא שמה שאקנה את השדה. איך? כאן הברבנל בסיאו. כי הוא יתברך העיר את רוח חנמאל לזה כדי שאני אקנה את השדה. ויהיה לאות ולמופת לבני יהודה שעוד יקנו שדות וכרמים בארצם אם היות חיל הכסדים צרים עליהם וילכדו. וכן אמר הוא בתפילתו, ואתה אמרת אליי השם אלוקים קנה לך השדה בכסף. והרי הוא לא אמר את זה השם אלוקים, אבל כשהוא התחיל את תפילתו הוא אמר השם אלוקים ואתה אמרת קנה לך את השדה בכסף והעיר ניתנה ביד הכסדים. ירמיה מתכוון לומר, ריבונו של עולם, המציאות לימדה אותי, האינטואיציה הפנימית שלי לימדה אותי, שהתפקיד שלי עכשיו בא דרך רוחו של חנמאל המתעוררת. שגם שנייה אחת לפני הטרגדיה הכי גדולה, נצח ישראל לא ישקר. וגם אם הרחיקו את ירמיהו ואת כל מי שמתקרב אליו לסוף חצר המטרה אצל צדקיה המלך, הם יעשו שם בתוך חצר המטרה עסקאות, והמסמכים האלה יישארו לנצח. הם יעשו שם עסקה שיהיה כתוב בה עוד יקנו בתים ושדות וחמים בארץ הזאת. הגיבור האמיתי של הפרשה, וזה החידוש של אברבנאל, הוא לא ירמיהו. הגיבור האמיתי של הפרשה הוא חנמאל, איש עסקים, לא מסבך את עצמו ללכת לאסיר פוליטי של המלך צדקיהו, שאת גדולתו ואהבת האדם הכרנו בפרקים בנביא, כדי להציע הצעה שאין לה שום סיכוי. איש עסקים מתחיל, לא לוקח סיכון כזה. אם חנמאל בא אל ירמיהו לחצר המטרה מטר מתחת לאף של צדקיה, משמע שהוא משוכנע שירמיהו יקנה. כי כמה שהחוש העסקי שלו מפותח, חוש העסקים היהודי שלו עוד יותר מפותח. והוא יודע בחוש העסקי היהודי שמה שהוא צריך לעשות עכשיו, ומה צריך לעשות עכשיו, לקנות שדה בענתו. וכדי לשכנע את ירמיהו הוא עושה תרגיל עסקי לא רגיל. הוא מלמד כאן פרק בשכנוע של קניין בניכסי דלונאיד. הקדוש ברוך הוא אמר, הנה חנמאל בן שלום דודך, בפסוק ז', בא אליך לאמור קנה לך את שדי אשר בענתו, כי לך משפט הגאולה. ואיך הוא אומר? פרט קטן, אבל אצל אנשי עסקים הוא חשוב. ויבוא אליי חנמאל בן דודי כדבר השם אל חצר המטרה, ויאמר אליי קננה את שדי אשר בענתו אשר בארץ בנימין. ציונות הוא מלמד את ירמיהו. אני אזכיר לך מה זה ענתות. שיקראו לענתות איך שרוצים. שיצור חיל כסדים סוף השנה השלישית על ירושלים. שתהיה השנה ה-18 לנבוכדרצר מלך בבל. שיהיו הדברים הפסימיים כמה שיהיו. ענתות היא בארץ בנימין. ויש לי שם שדה. ואני בן דוד שלך, ועכשיו אני רוצה לעשות נדלן על ארץ ישראל. מה שירמיהו גילה יותר מהכל, הוא שחנמאל, שלא פגשנו אותו לא כגדול הדור, לא כמנהיג האומה, לא כנביא ולא כבן נביא, שלחנמאל הזה יש איזשהו קול פנימי מאמין לחלוטין שבוטח בהשם עד כדי כך שאת העסקאות שלו הוא עושה לפי הקול הפנימי הזה. מה שמרגיע את ירמיהו הוא המדוכה בחצר המטרה, ולהבין שהרוח הזאת קיימת בתוך העם. בהאיר השם את רוח חנמאל, הופך חנמאל להיות הגיבור האמיתי של האומה. כמה מטרים מעל המרתף הזה של חצר המטרה, אצל צדקיהו למעלה, ממשיכים לחלום חלומות, להקטיר בבמות, לעבוד עבודה זרה, להסתובב תחת כל עץ וכל גבעה, ולעשות את כל מה שבגללו נגלה עוד מעט מהארץ על פי נבואת ירמיהו. וכמה מטרים למטה הופך ירמיהו בכוח האמונה הבסיסית שלו את הגיבור האמיתי, מהזרקורים למעלה לחנמאל למטה. וכאן הוא קובע את הקביעה הגדולה. הוא מתפלל אל השם אלוקים את התפילה הפשוטה: ריבונו של עולם, אני מתפלל לא כי אני לא ריאליסט. אני ריאלי ויודע היסטוריה ויודע הווה וגם מתכנן על פי דבריך עתיד קודר קרוב. אבל תקשיב ליהודי הפשוט הזה, חנמאל בן שלום. יהיו פה כסדים 10 שנים, 18 שנים, 3 שנים כבר על ירושלים. הוא ממשיך לקרוא לענתות ארץ בנימין. הוא ממשיך לעשות עליה עסקאות. אולי הכלי שבו אנחנו נכניס את החוזה שאנחנו חותמים, חנמאל ואני, לא יהיה עשוי זהב, לא ינצוץ, יהיה סך הכל כלי חרס. אולי הוא יהיה קבור באדמה ימים רבים, ולא אני ולא בני ולא נכדי נזכה לגאול את השדה הזאת בענתו. זה לא משנה כלום. ברוך הגבר אשר יבטח בשם, והיה השם יבטחו. כפשוטו, והיה כעץ שתול על מים. אני קשור לאדמה שלי, בענתו, בארץ בנימין. למה? כי אני בטוח בשם. אשר פריו ייתן בי, ולא ימיש מהסוף פר. הביטוי הזה, ולא ימיש, הוא ביטוי נפלא. לא ימיש פירושו כמו לא ימוש ספר התורה. תמיד זה עושה פרי, מה פתאום? הרי זה יעשה פרי עוד 2,000 שנה. עוד 2,000 ויותר אולי. הרי עכשיו זה יהיה שממה מעין יושב. איך לא ימיש מהסוף פרי? איזה מין ביטוי זה בעברית? זאת העברית הנכונה למי שמבין אמונה. זה עושה פרי גם כשזה שממה. רק אנחנו לא יודעים לראות את זה. זה כל הזמן לא ימיש מהסוף פרי. מכוח מה? מכוח החנמאליות הפשוטה הזאת. שאולי כל הסובבים את ירמיה היו ריאליסטיים לחלוטין, ואמרו לו שאם הוא עושה עסקה כזאת, הוא שוטה דמוגרפי, כלכלי, והם צדקו לחלוטין. הם פתחו לו את כל התורים בבורסה והראו לו שאין שום סיכוי. והוא אמר להם שיש לו בורסה אחרת. המבחן הזה הוא המבחן הגדול, שאין לך מקום שבו אנחנו נבחנים בו יותר מבאמונה על ארץ ישראל. סוף העמוד מצד שמאל, נחזור מיד לדברים באמצע, יש פסוק קטן מתהילים, בטח בה השם ועשה טוב, שכון ארץ ורעי אמונה. בשם רב נחמן מברסלב מופיע שמי שרוצה לברר לעצמו אם הוא בוטח בהשם באמת ועם מה שהוא עושה הביטחון הוא טוב, שישכון בארץ, כי כדי לשכון בארץ צריך לראות באמונה, וכשאין את זה אי אפשר לשכון בארץ, וכשאי אפשר כנראה מה שחסר הוא בטח בהשם. נדמה לי שירמיהו לא המציא את הרעיון. נדמה לי שהרעיון הזה מומצא בצורה הברורה ביותר אצל יצחק אבינו. אצל יצחק אבינו, תחילת הדרך, הוא מגיע בפעם הראשונה להתמודד עם עצמו. אחרי העקידה, הוא חוזר לארץ, וכמו אצל אברהם וכמו אצל יעקב, גם אצלו הארץ בכלל לא מבדירה לו חלום. ויהי רעב באב, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. הלך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גרר. פסוקים מפורסמים. ויירא אליו השם ויאמר אל תרד אפרימה. לא כמו אברהם שנאמר לו לרדת, לא כמו יעקב שבסוף גם הוא היה חייב לרדת, אל תרד מצרים. שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך לדרכה אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. זה כל הציווי, גור בארץ. מה מצבה החקלאי של הארץ? רעב. רעב בארץ ובצורת. המיקום שבו יצחק נמצא זה גרר. שם גם כאשר אין בצורת קשה. מה עושה יצחק? איך יצחק מתרגם את המצווה? איך יצחק מתרגם מעשית את הציווי גור בארץ הזאת? זה דבר פלאי, פסוקים כל כך מוכרים ובכלל לא מובנים. ויברא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. אם היה פוגש אותו מומחה חקלאות אחד, עומד עם זרעים ורוצה לזרוע בארץ ההיא בשנה ההיא, הוא היה שולח אותו מיד למקום שבו נמצאים אנשים שאינם יודעים איך זורעים בארץ. שום היגיון אין במעשה של יצחק. הוא גם לא הצטווה עליו. זה לא הגיוני. קו הבצורת, כפי שנוהגים לקרוא היום, עובר 100 קילומטרים רדיוס. מהמרחק, מהמקום שבו הוא הולך עכשיו, מה לעשות? לזרוע. והפסוק מדגיש, ויברא יצחק בארץ ההיא, בשנה ההיא, ורש"י מרגיש את ההדגשה, ומיד חייב להוסיף, בשנה ההיא, אף על פי שאינה כתקנה שהייתה שנת רעבון, בארץ ההיא, בשנה ההיא, רש"י ממשיך, שניהם למה? לומר שהארץ קשה והשנה קשה. והוא לא נורמלי, והוא לא הצטווה על זה. אבל כל גדולתו של יצחק שברור לו שאם הקדוש ברוך הוא אומר לו גור בארץ הזאת, אז גם החול של גרר יוציא 100 שערים. כן הגיוני, לא הגיוני, זה ההיגיון של הקשר בין עם ישראל לארצו. זה סוג אחר של היגיון. בארץ ההיא, בשנה ההיא, וימצא 100 שערים. ומה קורה? ויגדל האיש, בהמשך הפסוקים אחרי רש"י, וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. וממה הוא התחיל את הביזנס? מזריעת זרעים בבצורת בנגב, עם כל המקדם החקלאי החכם שיכול להיות. ויהי לו מקנה צון ומקנה בקר ועבודה רבה. מה זה עושה? ויקנאו אותו פלישתים. מאוד טבעי. אי אפשר שלא. גם הם היו בארץ ההיא. הם היו בארץ ההיא גם לא תמיד בשנה ההיא, גם בשנים הרבה יותר טובות. ופתאום מגיע היהודי, הוא מצליח להוציא, ומגיעים. אנחנו בנגב. הבארות האלה זה מקור מים שלכם. אתם רוצים שהוא לא ישתה, תזרקו אותו, אבל למה אתם סופנים את הבארות? כי כשמקנאים ממש, אין של, סותמים בעירות בנגב, כי זה בעירות של אברהם אביו. ושכחנו שהרי אברהם אביו היה דמות נערצת, נשיא אלוהים אותה בתוכנו. הוא היה גם נערץ על ידי אבי מלך. הם קרצו בריתו, בו לא קנאו, אותו לא שנאו, הוא היה יהודי נחמד. אבל את הבעירות שלו, שנים, שנים, שנים אחר כך, בנגב, סותמים, ולא אכפת שלא משתה. אבל יצחק לא יראה אותו. ויאמר אבי מלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. ואיך אפשר לו להרגיש את הפסוק בשתי המשמעויות? עצמת מאיתנו, ואולי יותר קשה. מה שעצמת זה ממנו. אנחנו מסכנים בגללך. לך מעמנו כי עצמת ממנו. לא כך אמרו בני לבן על יעקב, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. וילך משם יצחק. רוצים שאלך הולך? וייחן בנחל גרר וישב שם. וישוב יצחק ויחפור את בעירות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. איזה פסוק מסורבל, מיותר, הרי אנחנו זוכרים את זה לפני שני פסוקים. אבל רוצים להזכיר לנו פשוט עם מי אנחנו מתעסקים בפלישתים. אלה הבעירות שחפרו אחרי אביו, החברים של פלישתים, וסתמו אחרי מות אביו בכלל. ויקרא להן שמות כשמות אשר קרא להן אביו. וזה מה שמחבר אותו לחוסר הריאליה הזאת של אדם שזורע בבצורת בנגב. השמות של הבעירות שלו מזכירות לו את אבא. אלה השמות שקרא להם אביו. הוא לא חדש פה. ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים בנגב. ויריבו רואי קרר עם רואי יצחק לאמור לנו המים, ויקרא שם הבאר איזה כי התעסקו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שעשה תתנה. ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רעבו עליה, ויקרא שמה רחובות. ואנחנו עומדים תמהים, למה הוא לא עושה כלום? הוא לא עושה כלום מסיבה פשוטה. כי מה שהוא בא לגלות לעולם יצחק זה עוד לא מה שבאים לגלות יעקב ובניו. הוא בא לגלות רק דבר אחד. שהארץ הזאת מתאימה לו. לא משנה לו איפה הוא יגלה. הוא יחפור ויהיו מים. ורק שהוא יחפור יהיו מים. רוצים שהוא יעבור, הוא יעבור. הוא יגלה את זה משם. אחרי שלוש בעירות כשכבר אין להם כוח. וירא אליו השם בלילה ההוא ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנוכי. ריבונו של עולם, אי אפשר היה לזרוק את קריאת העידוד הזאת לפני העשרות האחרונות. עד עכשיו צריך לחכות לאל תירא. אומרים כאן חז"ל משפט בלתי רגיל. אין אומרים אל תירא אלא למי שהוא ירא השם באמת. הוא קודם כל היה בטוח שקונים את השדה בענתות בארץ בנימין, גם אם זה לא הגיוני. הוא קודם כל היה בטוח, כמו אבותינו האחרונים, בנגב שלנו, בארץ ישראל, כאשר שדות החיטה שלהם, בבית קמה ולידה, עברו 100 קילומטר מתחת לקו הבצורת במסניע.
אבל הם לא התעניינו בשאלה שמומחי החקלאות כל כך רנדו עליהם.
היה ברור להם שהארץ הזאת תגיל עם הבצורת, עם השנה הקשה, כי הם מכירים אותה. כי יש להם משהו עמוק, משותף, פנימי. ורק עכשיו פונים אל יצחק ואומרים לו, אל תירא, כי איתך אנוכי, וברכתיך, והרביתי את זרעך, בעבור אברהם עבדי, כי ידעת לקרוא לבארות בשמות של אבא, כי ידעת לחבר את הבארות שלך עם הבארות הישנים שלו. כי כשהתחברת עם אברהם, התחברת גם עם חוסר ההיגיון של אבא ואמא זקנים שמסתובבים בארץ כנען בלי שום היגיון דמוגרפי. בלי שום היגיון בכלל. ארץ מלאת מלחמות בין הכנעני לבין הפריזי, ומסתובבים בה שני זקנים כלשון חז"ל במדרש, אמרו עליהם, עד מתי הולכים משוגעים אלו בארץ? ושני הזקנים המשוגעים האלו הולכים. אבל ככה זה המשוגעות הזאת. וכשהוא נזכר באברהם אביו, הוא מבין מאיפה יש לו את הכוח לחפור בעירות, בנגב, בבצורת, כשאין כוח. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם, וית שם אוהלו, ויכרו שם עבדי יצחק באר. ואבי מלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופיכול שר צבאו. האינטרס מביא עכשיו את אבי מלך חזרה אל יצחק. ויאמר עליהם יצחק, הנה זה ששתק כל הזמן, שהלך מבאר לבאר, שהיה נדמה לנו שלא יודע לדבר בכלל. הנה יש לו משפט קצר מאוד לומר להם. היאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליו? ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאיתכם. איפה כתוב שהם שנאו אותו? כתוב שהם קינאו בו. איפה כתוב שהם שנאו אותו? יצחק מכיר את בסיס הקנאה הזאת. והוא קובע מהו הבסיס. ויאמרו, זה דבר אדיר, ראו ראינו כי היה השם עמך, ונאמר תהינה עלה בינותינו, בינינו וביניך, ונכרתה ברית עמך. כוח של אמונה ברורה, שקטה, אמיצה, לאו דווקא או דווקא לא הגיונית לפעמים, גורם להם שלא אומרים ליצחק, אל תגיד ששנינו אותך, זה לא יפה, לא כתוב כך בשום מקום, כי הם יודעים שזה נכון. גורם להם לומר ליצחק אמת אחת גדולה, גילינו בך גודל, גילינו בך כי השם עמך, גילינו בך עומק. ראו ראינו. וחז"ל מוסיפים, כמו שתמיד הם מוסיפים בכפילויות של מילים, ראו בעבר, ראינו בעתיד. כנראה יש פה משהו פנימי שבוטח בשם. כך מסיימת הנבואה שפתחנו בה בפרק למד ב', בפרק של ירמיהו. ואתה, לכן כה אמר השם אלוהי ישראל אל העיר הזאת אשר אתם אומרים, ניתנה ביד מלך בבל בחרב וברעב ובדבר. מה זה אשר אתם אומרים? אתה אמרת. אתה עצמך אומר את זה כל הזמן.
אתם אומרים פירושו, הפנייה למי שלא יכולים דווקא מתוך הקושי, דווקא מתוך החושך, דווקא מתוך התחושה הקשה של ושמתתה ובך מנחלתך אשר נתתי לה, דווקא מתוך זה להצטרף לברוך הגבר אשר יבטח בשם. לא להיכנס לפניק, לא להיכנס למצב של ניתנה בדבר וברעב ובחרת, להיכנס לאמונת אומן פנימית שהיא אומנם ניתנה עכשיו ביד כסדים, אבל היא ענתות אשר בארץ בנימין, ובכלי חרס הזה נמצא מצנח קטן שהוא יהיה זה שיהיה לנצח. וככל שיהיו בטוחים יותר, וככל שיהיו עמוקים יותר, וככל שיהיו מאמינים יותר דווקא בשעה הזאת הקשה, כך גם ישמעו יותר את המקנאים, השונאים, המשלבים בין השניים, עומדים ואומרים בבירור, בעל כורחם, ראו ראינו כי היה השם עמך. כי כה אמר השם, כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזו, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנוכי דובר עליהם. כמה פעמים כבר הדגשנו, וירמיה זה בא לידי ביטוי תמיד. הרעה נאמרת בלשון עבר, הטובה נאמרת לא בלשון עתיד, אלא בלשון הווה. כאשר הבאתי עליהם את הרעה הגדולה, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה אשר אנוכי דובר. עם כל הקושי, לא ועוד יעשה העת פרי, אלא ולא ימיש מעשות פרי. גם עכשיו הוא עושה פרי. ונקנה השדה בארץ הזאת, אשר אתם אומרים, שממה היא מעין אדם ובהימה, ניתנה ביד הכסדים. זה ירמיה הריאליסט, זה ירמיה הפסימיסט, זה ירמיה שמתוך הכל ומעל הכל הוא המאמין הגדול מכולם. שדות בכסף יקנו, לא מילים, לא רעיונות גדולים, וחתום בספר וחתום, והעד עדים, והמעמד הזה שנעשה בחושך, בחצר המטרה, במקום שבו ביקשו לכלוא את ירמיה ואת הרוח ואת כל האמונה שירמיה יישג, במקום שבו ביקשו לכלוא כאילו זה ניתן בכלל להיקלה את כל מה שיש מאחורי ירמיהו, במקום הזה נקבע הדרך איך עוד יקנו בתים ושדות וחרמים. כתוב בספר, חתום, העד עדים, בארץ בנימין, ואולי כשהוא אומר את זה בארץ בנימין, הוא נזכר בפטנט העסקי של בן דודו, שבא וניגן על המצפון, וקרא לענתות אשר בארץ בנימין. בארץ בנימין, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפילה, ובערי הנגב, כי אשיב את שבותם נאום השם. כך נשמעת נבואה של מי שיודע בזמן של ושמתתה ובך מנחלתך, בזמן הקשה ביותר, לעמוד ולקבוע מהו האינדקט של מי שיעמוד בדברים ושל מי שחלילה ייפול. ארור הגבר אשר יבטח באדם, ברוך הגבר אשר יבטח באשר, והוא יצטרף להבטחה הגדולה של עוד יקנו, עוד ישבו, כי אשיב את שבותם
נאום השם. נדמה שגם אם לא קוראים השבת הזאת את הפטרת בהר, מפני שהפרשיות מחוברות, ההפטרה של פרשת בהר נקראת השבת והשבוע מאליה, גם עם הפרשיות המחוברות, ונותנת עומק, עומק אחר, גדול, אולי גדול מאי פעם, להשם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה, אליך השם אקרא. ערב טוב.